לדברי ימיו של יפתח, וסיומת צורמת למדי. ובואו נראה את זה בפנים, נקרא ביחד, ואתם תשאלו שאלות כדרככם. ויצעק איש אפרים, ויעבור צפונה. אנשי אפרים עוברים צפונה, צפונה ומזרחה, צריך לומר, לחצות את, הם צריכים לחצות את הירדן. ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון? ולנו לא קראת ללכת עמך. ביתך נשרוף עליך באש. סגנון דיבור. לא קראת לנו, אה? לא קראת לנו. נקרא לך את הצורה. מאוד מוזר, כאילו, מה... אגב, שימו לב מה תשובתו. אחד הדברים היפים אצל יפתח, המעלה הגדולה של יפתח, זה שהוא... מה מעלתו הגדולה של יפתח? הוותיקים שהיו בשיעור הקודם, ודאי יודעים. במה הוא חזק? מה? בלדבר. הוא אח, מעולה בלדבר. פוליטיקאי מעולה. הלוואי עלינו היום, דווקא לאחרונה, נשיא המדינה מדבר יפה. דיבר עכשיו יפה אל מזכ"ל האום, הסביר לו איך אתה משווה בינינו לבין הטרוריסטים האלה. זה מדהים לראות, הוא מדבר. זה נכנס לראש של אנשים. אז יפתח הגלעדי יודע לנעום. זה אומנם לא מונע מלחמה, אתם אומרים שלא תמיד דיבורים מונעים מלחמה. ההפך, אולי הדיבורים שלו רק עוררו את נחש מלך בני עמון לצאת למלחמה, ולכן הוא גם קיבל את מה שמגיע לו. אבל הנה פה, מול שבט אפרים, הוא מדבר. ומה גורמים הדיבורים שלו? למלחמה. סימן שאלה, את אומרת, מלחמה, תכף נראה. לעומת גדעון, שעמד בסיטואציה ממש זהה, חוץ מהבדל אחד קטן, שעל גדעון הם לא איימו. הם רק אמרו לו, איך הצעת להילחם ולנו לא קראת? וגדעון, רואים את ההבדל בין גדעון ליפתח, וננסה להבין את זה בהמשך קצת יותר לעומק, גדעון ידע להשתיק את רוחם, ידע להוריד את גובה הלהבות, ויפתח לעומת זאת, הדיבור שלו, למרות ששוב, קשה להשוות בין שני הדברים, זאת אומרת, צריך להשוות בין שני הדברים ולראות את השוני, יש פה שוני מאוד משמעותי, קשה להאשים את יפתח שהדיבור שלו גרם למלחמה, אבל הדיבור לא מנע את המלחמה. זאת אומרת, מי שאחראי למה שקרה פה זה בוודאות שבט אפרים. אבל יפתח לא יצטרך למנוע את זה. והאמת היא שאנחנו בלי לשפוט אותו, אנחנו פשוט נראה מה היו הנסיבות. אני ממשיך לקרוא. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי. משפט קצר משבוע שעבר, מה זה אומר עליו? אבל לפני שבועיים שלמדנו. אם הוא אומר איש ריב הייתי, אני ועמי. מלך. אבל עכשיו מגיע לו, נכון? עכשיו זה מגיע לו. הוא גם שילם על זה ביוקר, כזכור. איש ריב הייתי, אני ועמי ובני עמון מאוד. ואצעק אתכם, ולא שעתם אותי מידם. עכשיו יש פה ויכוח על העובדות. מה אומר יפתח לאנשי אפרים? מה אתם מאשימים אותי שלא קראתי לכם? עניתם לפקסים שלי? חזרתם מיילים? אס-אמסים? משהו? שום דבר. צעקתי ולא עניתם. עכשיו יש פה שאלה למי להאמין. הם אומרים, לא קראת לנו, מה זה? שרוף אותך. והוא אומר, אני קראתי לכם ולא באתם לעזור. ואשים הנפשי בכפי, ואעברה אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי. ולמה באתם אליי? ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? זאת אומרת, הוא מרגיש בדיוק את האיום, זאת אומרת, שפת הגוף שלהם, והסגנון הדיבור, והתנוחה המאיימת, ובני אפרים, אתם באים להילחם איתי? אתם הופכים להיות האויב שלי? היה לי אויב, אתם לא באתם לעזור לי, ועכשיו אתם רוצים להחליף? להיות האויב שלי? ויקבוץ יפתח, אגב אין תשובה, שאפרים לא עונים. שאפרים לא עונים. ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים. כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. וילכות גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי יאמרו פליטי אפרים, אעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמרו לו, ויאמרו לו, אמור נא שיבולת? ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר כן. ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בה את האים מאפרים, 42,000. תראו מה זה, כשיהודים נלחמים אחד בשני, לא צריך אויבים. אנחנו מסתדרים יפה להרוג אחד את השני. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. עד כאן הסיפור, שאלות שלכם. יש שאלה אחת שצורקת לשמיים, בואו נראה אם תצעקו אותה.
הסיבה של הלחמה, הם קשורים אחד לשני. האפרים וגלעד...
אתה מספר או שואל?
אני מספר או שואל, האם הם בעצם קשורים אחד לשני? כלומר, בגלעד, השבט...
שכנים!
לא,
משני עברי הירדן.
אם חלק משבט אפרים נמצא בגלעד...
יכול להיות?
שאומר, אתם פליטי אפרים, אתם שבגלעד אתם פליטי אפרים, משהו כזה.
אז מה אתה רוצה לשאול? תשאל את זה, תתחיל הפוך, תתחיל מהשאלה. מה זה הנימוק הזה, נכון? יש פה איזה נימוק. הפסוק הזה בעצם מנמק, חצי הפסוק הזה שקראת עכשיו, מנמק למה אנשי גלעד היכו את אנשי אפרים. איפה המוטיבציה? זאת אומרת, בעצם זה עונה לשאלה הכי חשובה, איך יפתח, הצליח להפוך את האיום הפרטי עליו ועל ביתו, איך הוא הצליח להפוך את זה למלחמת אחים. זאת אומרת, אם אני עכשיו אגיד לכם, חבר'ס, יש הפגנה של אנשי שמאל נגד המבצע וזה, אתם רוצים לבוא נרביץ להם הכל? תסתכלו עליי ככה, תגיד, אתה בטוח, אתה מסריטים אותך וזה, נורמלי. אף אחד לא יקום. אם מישהו יקום, אנחנו לא עושים על המזיקים עוד רגע, תזהרו. אתה לא תתפצה לאלימות. איך יפתח הצליח? חוץ מזה שתגידו, הוא עשר משהו בשביל להיות המנהיג שלהם, אז הוא נותן להם, חבר'ה, פקודה, בואו נקה את אנשי אפרים. והם כולם אחריו. מאיפה ההתלהבות הגדולה הזאת? מאיך הוא הצליח לעשות את זה? הפסוק הזה שקראת עכשיו מסביר את זה. אבל אנחנו לא מבינים אותו. מה ההסבר? מה הוא בעצם אומר? מה הנימוק שלו? איך הוא הצליח לשכנע אנשים לצאת מביתם ולהרוג יהודים אחרים? אפרימים. לא יהודים, אפרימים. כן.
אפשר לשאול לפני זה מה
מפריע
לאפרים?
זה שאלה טובה מאוד.
צעק, הם יוצאים למלחמה.
זה כבר פעם שנייה. כי גם אצל גדעון נפריע להם משהו. למה לא קראת לנו?
זה אותו דבר.
פה זה כנראה יותר קיצוני. זה אותו מניע ראשוני. זאת אומרת, דפוס ההתנהגות של אפרים הוא כבר מתאפיין. זאת אומרת, רואים את הדפוס התנהגות. פעם שלישית כנראה כבר לא תהיה. אחרי החבטות של יפתח, זה כבר לא, כנראה כבר יצא להם החשק לעשות את זה פעם שלישית. וגם כנראה לא הייתה להם הזדמנות. לעשות את זה עוד פעם. אבל זו שאלה מצוינת. מה שבט אפרים רוצים? ושוב, החצי פסוק הזה שהקראנו, הוא כנראה גם מסביר קצת גם את אפרים. הוא מסביר למה גלעד היכו באפרים, וזה כנראה גם מסביר למה אפרים, מה יש להם נגד גלעד. כן.
אם אני לא טועה, גדעון היה גם הוא משבט מנשה, ויפתח גם משבט
מנשה.
אז מה, סלחו לי,
חציו מזה וחציו מזה.
מה הקריזה שכל פעם קופצת לשבט אפרים כששבט מנשה מצליח?
אתה מחבר את זה לשבט מנשה. זאת אומרת, אתה אומר, מלחמת אחים ממש. כאילו, לפעמים אומרים מלחמת אחים, אני אח שלך, כאילו, מה אתה קורא לי אחי? אבל פה זה ממש מלחמת אחים. אגב, יש במוזיאון האצל, בבית גידי, על חוף ים תל אביב, יש שם מוזיאון, בעצם מוזיאון אלטלנה, אפשר לקרוא לו. רוב השיח שם הוא על אלטלנה, ויש שם יהודי יקר שמספר את הסיפור של אלטלנה, שאחיו היה בפלמ"ח. אחיו קיבל פקודה לראות על אלטלנה, והוא אומר, אני לא מאמין, אח שלי נמצא שם. ואז יש תמונה שלהם, שניהם חבוקים היום ככה, שהם זקנים. מלחמת אחים, מה זה מלחמת אחים? אחים ממש, באותו אב ובאותו אם. אז גם פה אתה אומר, מה זה? זה בני יוסף. מה זה המריבה הזאת? זאת אומרת, אתה אומר, שבט יהודה, אפרים לא התעסק איתו. בסדר? אם, אגב, זה מעניין, היחיד, דבורה שהיא כנראה משבט נפתלי, לפחות ברק הוא משבט נפתלי, מקדש נפתלי, היא זאת שאומרת, למה אתם לא באים? אפרים ומנשה אפילו לא מזכירה. לא ציפתה מהם כנראה, שיבואו בכלל. אבל הם לא יוצאים נגד ברק ואומרים לו, בוא הנה, למה הלכת להילחם נגד ה-10,000 ה-900 מרכבות ולנו לא קראת? מזל שלא קראת לנו, כי אם היית קורא לא היינו באים. אז מה קרה? זאת אומרת, אתה אומר, אתה מאבחן שבאמת יש להם כנראה איזה עניין עם מנשה. זה אגב מאוד מעניין, שמוצאים את זה גם בפסיכולוגיה, שקנאה היא תמיד על הקרוב. זאת אומרת, אתה לא מקנה במישהו שהוא באמת משהו יוצא דופן, אבל מישהו שהוא ברמה שלך ואיתך, שם הקנאה יכולה לתפוס. זה באמת מעניין, מאוד מעניין העניין הזה. עוד שאלות, בואו נשמע עוד, כן, כל רם, רק צריך להביא לך את הקופסה השחורה. למען יזכרו דבריך.
אולי יש לזה הקשר מסוים, גם ביציאת מצרים, שהם בעצם יצאו עוד לפני היציאת...
אפרים!
כן, שואל אפרים.
שבט עצבני.
שלטון
משהו. ברור שיש פה מאבק על השלטון, כי הרי הם אומרים לו, את ביתך נשרוף עליך, והוא אומר, אני ועמי, ולמה יצאת למלחמה? לצאת למלחמה, לעבור למלחמה, זה אקט מלוכני, זה אקט שלטוני. איך אתה מעיז לקחת את השלטון בלי רשותנו? כאילו, אדוני הארץ. ואגב, זו הסיבה שאני כנראה מאמין להפתח, אני באופן אישי מאמין להפתח, שהוא ביקש את עזרתם, ואמרו, טוב, תבוא שבועיים, נעשה ועידה. נעשה, איך זה נקרא היום? יש לזה... נעשה ועדות, חשיבה. נעביר את זה לוועדה, נעשה שיחות, נדון בעניין. נחכה שאתם תדונו. אבל עכשיו שהוא יצא ושם נפשו בכפו, אז הם פתאום מתעוררים ורוצים את השלטון, את הכבוד, את הכבוד. כבוד זה נושא חשוב מאוד. הכבוד. אגב, זה כנראה השיטה שגדעון הצליח להוריד אותו מעליהם. מעליו. מה הוא עשה? הוא הבין שהם מחפשים כבוד, אז הוא נתן להם כבוד. הוא אמר, מה עשיתי אני ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. הלא בידיכם נתן השם את זבח ואת את, עורב וזאב. זאת אומרת, הוא מוריד את עצמו לפני, כופף את עצמו. ויפתח לא מכופף את עצמו, וזאת השאלה למה. אז תגידו, רודף כבוד מול רודף כבוד. במפתח הכבוד שם היה חשוב, נכון? בגלל זה הוא נכשל בפיו. למה הקדוש ברוך הוא לקח לו את ביתו? כי אתה משתמש בכבודו של הקדוש ברוך הוא לכבוד עצמך, כי אתה לא רוצה לקבל מיד הזקנים שבזו לך, ואתם מסנתם אותי, אז אתה בז להם בעזרת הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, לא מכם, אני לא רוצה שום דבר, אתם לא שווים בעיניי שום דבר, הבטחות שלכם לא שוות. אז אתה משתמש בכבודו של הקדוש ברוך הוא לעצמך, אז תשלם עם הבת. זה מה שגרם את התשלום הזה. אין? הוא לקח את הכבוד. והנה עכשיו אנשי דורשי כבוד פוגשים איש של כבוד וראש בראש. אבל השאלה הגדולה באמת, למה? הרי אם נהרגו 42 אלף איש מאפרים, זאת אומרת, אלוקים יבקש את נרדף. למה אנשי הגלעד הצליחו בצורה כל כך קיצונית שאפילו לא מספרים לנו כמה מתו משלהם? ייתכן שאף אחד לא נהרג אצלם. הם היו לוחמים עזים. וזה אתה גם סיימו מלחמה עם בני המון, הם כבר רגילים... כבר התאמנו, היד שלהם מאומנת בלהרוג. את רואה? אחד הדברים שהערבים במבצע הקודם של עזה אמרו, איך זה לא, זה לא פייר פייט. במדינת ישראל נהרגו 12 חיילים בעופרת יצוקה, ולהם נהרגו 1,500 מחבלים. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? משהו פה לא הגיוני. לא פייר, לא פייר. וגם זה חצי מהם אנחנו בטעות הרגנו בעצמנו. זה שזה חוסר פרופורציות, זה לא חור. אז כנראה שהיהודים עשו זה משהו. יש מצב כזה, כן. מלחמות כיבוש הארץ של יהושע בן נון, חוץ מבעי, לא נהרג אף אחד, לא נפלה שערת ראשם ארצה. אדם לא חרץ את לשונו, לא רץ במעלה הרחוב ונפל וחתך את הלשון. אפילו זה לא קרה. ללא כל פגע, כל כוחותינו שבו בשלום אל בסיסם. זה אפשר לראות מעין דוגמתו בעולם הזה, זה שברוך השם, שכך ימשיך, שהשם ישמרנו. הניצחון בשביל עזה, זה שחלילה הם יצליחו להפיל לנו איזה כלי טייס. זה יהיה בשבילם. ניצחנו. והם לא מצליחים. ברוך השם. אז את מבינה שיכול להיות מצב כזה, שאין נפגעים. עכשיו, זה באמת יקרה שבאמת אלוקים מבקשת נרדף. זאת אומרת, הם באמת כל כך, יש פה כנראה איזה כעס כל כך חזק על אנשי אפרים, שזה היה הקש ששבר את גב הגמל. אבל מהו הקש? מה זה גב הגמל? מה זה הקש? זה עכשיו מה שהם באו עכשיו לצעוק על יפתח, ויפתח עכשיו עובר מבית לבית, ובקלות רבה כזאת מגייס אנשים להרוג אותם. על מה? מה? מה הסיבה? זה החצי פסוק ששאלת. בוא נקרא אותו עוד פעם? כן.
מהנזיק של
אפרים? בוא נקח את השחור, תעבירו לו את השחור. שמעו את שאלתך. מה אתה שואל?
פשוט בהפסקות האלה של אחי לי ילחם בי. לא, אולי הם מצפים לעוד תגובה? זאת אומרת, ישר ויתבוץ. רגע, מה עושה מנטל?
תראה, אנחנו לא רואים, יש פה כאילו שלוש נקודות. הוא טען כנגדם. הם צעקו עליו, איימו עליו שיסטרפו לו את הבית. הוא מסביר להם מה הוא חושב, מה דעתו עליהם, מה באתם ללחם בי. והם הבינו את התשובה שלו, והלכו לגייס כנראה צבא. זאת אומרת, חסר פה איזה קטע שאתה לא מבין אותו, אבל אני... תראה, באופן אישי אני לא קשה להניח. זאת אומרת, כנראה שאחוז זה משלחת, אני לא יודע אם זה כל בני אפרים כבר עברו 42 אלף. מה?
מלחמה.
כן, שאלה היא באמת אם כולם הגיעו. יכול להיות שכולם הגיעו, והוא עשה להם איזה תרגיל. לא ברור איך בדיוק הוא הסתלק מהם, זה לא ברור. זה לא ברור. אבל מה שאנחנו מבינים, שהוא מצליח בקלות רבה לגייס צבא, כנראה די במהירות. תמיד זה סוג של דבר, זה אגב מדהים, שאתה רואה לגייס, איזה מחיר הוא שילם כדי לגייס צבא להילחם באויבים אמיתיים. בהמון. זה היה קשה ביותר, נכון? הרי בשביל זה הוא היה צריך לדור את הנדר, ובשביל זה הם אמרו הרי בעצמה, מי שיחל להושיע את, ללחם בהמון, יהיה ראש לכל יש וגלעד, ואף אחד לא בא. הם חיכו להפתח, למרות שלא אוהבים אותו. זאת אומרת, היה מאוד קשה לגייס צבא לנגד בני המון. ופה אתה רואה לעומת זאת שזה בקלי קלות. בקלי קלות. זאת אומרת, זה שנאה שמקלקלת את השורה. צריכו להעביר לך את הקופסה השחורה עד שתגיע אליך. לא, לא, תכף אני אסביר. תשאל עוד פעם. שומעים אותך. מעברות הירדן, אתה שואל. מה זה מעברות הירדן? כיוון שאנחנו לא חוצים את הירדן כמעט בכלל, בטח עכשיו לאור המצב, הירדן, בימי קדם, לא היו גשרים. לא היה גשר. היו מקומות שהיה אפשר לעבור את הירדן. מעברות הירדן זה מקומות שהיה אפשר לעבור, ורואים את זה בתמונות מהמאה הקודמת. ששיירות של חמורים וגמלים ואנשים רגלי חוצים שהירדן מגיע שם עד המותניים בערך. עד הברכיים, עד המותניים. אתה לא צריך לשחות בשביל לעבור שם. זה אזורים שהוא יותר מתון, כאילו יותר רדוד. זה נקרא מעברות הירדן. יש איזה שלוש מקומות כאלה שהירדן הוא רדוד. כמובן זה משתנה מתקופה לתקופה. אם יש סחף, אין סחף, יש התמוטטות של החבר או כל מה שמסביב. אבל יש מקומות שבהם עוברו בקביעות. מיקום מדויק כרגע אני לא יכול, לא זוכר להגיד לך, כי אני בעצמי לא עובר שם כבר הרבה שנים, וזה גם יכול להיות שהיום זה כבר שונה, אבל אני חושב היה באזור של גשר אדם, אדם העיר, אזור איפה שדוד עובר, דוד גם הורי עובר את הירדן כשהוא בורח מאבשלום. אתה יודע, אתה יודע מה, שיעורי בית, למה לא לתת לכם שיעורי בית? לחפש את כל המקומות בתנך שבהם עוברים את הירדן. אגב, בתקופות יותר מאוחרות, היה כנראה איזה גשר חבלים על הירדן, כנראה באזור יותר סוער או יותר פחות רדוד, כי יש את הסיפור על רבי זיירה והצדוקי, שהוא עובר במהירות, הוא לא מחכה למעבורת, כאילו, מה זה מעבורת? כנראה איזה מין גשר עץ כזה שמסתובב או משהו כזה, לא כל כך ברור, איזה מעבורת יש שם, זה לא כזה נהר גדול שצריך מעבורת. מה?
אבל ירדן פעם 20 מטר רוחב, לא?
20 מטר רוחב וכזה מדשדש כזה. זה נכון שהיום אנחנו שואבים ולא נותנים לירדן לשצוף, לקצוף. אבל יכול להיות שגם בידן הערי, ששם הוא קוצף גם היום, שוצף וקוצף. כן, לכן זה לא ברור, אבל היו כנראה שיטות איך לעבור את הירדן, והיה איזה מין גשר חבלים כזה, שזה כבר תקופת האמוראים כבר, זה הרבה הרבה יותר מאוחר, מאשר מה שאנחנו מדברים עכשיו. בתקופות ההם היה צריך לעבור, אחד הניסים הגדולים של בני ישראל, שהם עוברים את הירדן באמצע האביב, נכון? באלף, ביוד בניסן, הם עברו עכשיו, יוד בניסן, אם אין שאיבת מים מהכינרת, ויש אפשרת שלגים, אז הם מבינים שלעבור את הירדן בתקופה הזאת זה מטורף. אי אפשר, זה קשה מאוד. זאת אומרת, גם המקומות שיש מעבורות בקיץ, ככה שהירדן קצת רגוע, אי אפשר לעבור שם. אז זה שבני ישראל מצליחים לעבור, זאת אומרת, אז אתם מבינים שזה כאילו יש פה איזו הטעיה. הכנענים שחיכו, ראו שעם ישראל מתרכז על גדות הירדן ורוצה לעבור את, לכבוש את הארץ, הם ידעו שיש להם איזה זמן, כאילו עד שהירדן ירגע, יש להם עד הקיץ להתכונן. ופתאום, בבוקר בהיר אחד, הציבור הישראלי כולו עובר ככה, בביש. לא בשורה, אחד אחרי השני כמו במעבורת, במעבר כזה, שאחד עובר באורפו של השני, אלא כולם עוברים כמו שהם הלכו במדבר, דיון כזה, הם הלכו כשורה או הלכו כקורה. אם זה קורה, זאת אומרת שזה מרחק שזה 30 קילומטר, ככה, עוברים. כל אחד במקום שהוא עומד, עובר את הירדן. ואם זה שורה, אז גם זה, שורה זה מחנה יהודה, דגל מחנה יהודה, אחרי זה דגל מחנה אפרים, דגל מחנה הלוויים, אחרי זה דגל מחנה ראובן, דגל ובסוף דגל מחנה דן. אז בכל מקרה, המעבר הירדן הוא באמת לא פשוט. זה לא דבר פשוט. ואתה רואה שפה הם תופסים להם את מעברות הירדן, ואין להם מקום אחר לעבור. הם רוצים לחזור הביתה חזרה, לברוח, לצאת בחיים מכל הסיפור הזה. הבודדים שעוד ככה התפזרו לכל עבר, הצבא שלהם ודאי כבר לא... אגב, זה מראה שבאמת הם היו שקרנים. זאת אומרת, הם רק טוענים, מגיע לנו השלטון, אבל הם לא מיומנים, הם לא השתתפו בשום מלחמה, הם לא עשו שום דבר, הם לא יזמו אף פעם להגן על מישהו. לצעוק הם טובים, לדרוש הם בסדר. כבוד. כבוד, כבוד, כבוד וכבוד. וחוץ מכבוד, מה עוד מניע אנשים לעשות דברים רעים? כסף. איפה הכסף פה? איפה הכסף? שואלים את השאלה הזאת. איפה הכסף? אפשר להקים מפלגה חדשה? שואל איפה הכסף. איפה הכסף? אז זה כבוד. למרות שהוא מכובד יותר בגלל הברכה של יעקב, שסיכל את ידיו. אגב, הכבוד האמיתי של שבט אפרים, מי הוא? ישוע בן נון. זאת אומרת, הם עוד נמצאים בסרט שמגיע להם השלטון מיושע בן נון. הם עוד לא נרגעו מהעניין. מי שזוכר את שופטים פרק א', למה לא רצו את שבט יהודה? שימלוך עליהם, למרות שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר באורים ותומים, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, בידו שלו. שבט אפרים הוא כנראה זה שמערער על זה. כי הוא טוען, יושע זקן, עוד בכלל לא הגיע הזמן למלכות. אז גם אם הקדוש ברוך הוא אמר, שבט אפרים לא ממש קיבל את זה. וזה עדיין אצלם בלב, והם חושבים שהם צריכים להיות השלטון. והשלטון של יהושע בן נון, כבודו של שבט אפרים, הוא זה שיהושע בן נון מנחיל את הארץ לכל ישראל. אתם רוצים להיות השלטון? בבקשה, תעבדו. מה באתם של לעבוד או באתם של הכבוד? זה היה פעם יהודי יקר, יורם גאון, מכירים אותו, נכון? אז הוא פעם רץ לעיריית ירושלים. אז הוא ניצל את העובדה שהוא היה שחקן בקזבלן. למי יש כבוד? שר את השיר הזה, כולם שרים אחריו, אוהבים את השיר. אז הוא כתב שלטים בכל חוצות ירושלים, לא באתי בשביל הכבוד, באתי לעבוד. מעולה, אתה רוצה להיות בשלטון, תעבוד, תקבל, תעבדו, תעשו משהו. הם לא עובדים, הם רוצים רק את הכבוד. ומישהו אחר עושה, אז הם ייכנסו בו. אבל עדיין השאלה של כסף, איפה הכסף? מה בעצם הבעיה? כן, כל רע.
כשהוא מנצל את המלחמה, הוא כובש 20 ערים.
אני לא בטוח שהוא ממש כובש. זה לא ברור שהוא באמת נתנחל שם, אלא הוא נותן להם מכה בראש. כמו שעכשיו, אנחנו נקה בעזה, לא נראה שנכבוש אותה מחדש, כרגע לפחות. יכול להיות, אני חושב ששם הכסף. שם הכסף. אתה צודק, בטוח שיש שם כסף. צריכים לקבל החזר הוצאות על המלחמה, מישהו צריך לשלם על זה. אבל לא נראה לי שעל הדבר הזה הוא היה מצליח להוציא את כל תושבי הגלעד. על זה, תושבי הגלעד לא היה אכפת להם כל כך. זה כנראה נגע לכל אחד בכיס. על מה הם רבים? על מה הם רבים? למה? שגיל. כל רם, תגידי, מי שאמרה, לחשה, בצד.
גם אתי השטח, בגלל שהמעברות האלה, זה בטח מקום
של... הדבר שמטריף את דעתם פה, זה אדמות. מה רצו אנשי אמון? שטחים תמורת שלום. יש מצוקת נדלן בחבל ארץ הקטן, הנקרא המזרח התיכון. עבר הירדן המזרחי מתחיל להיות צפוף על תושביו. הם רוצים שטחים תמורת שלום. זה לנדלן. ברמה הכי בסיסית. אגב, למה זרקו את יפתח הגלעדי מביתו, הזקנים, האחים שלו? ומי יתקבץ ליפתח הגלעדי? כל אנשים ריקים. ריקים ממה? מנחלה, ממילא, גם מכסף, כי אם אין לו אדמה, אז אין לו איפה להיות. הומלס. וחסר פרנסה גם, הפרנסה, האדמה מחלקלת את בעליה. זאת אומרת, מלכתחילה כל הסיפור הזה הוא סיפור של מצוקת דיור, מצוקת אדמה, שטח אדמה. כמו שמדברים על הסכמים בימינו על חבל הארץ הקטן שבין הירדן לבין הים, ומעבר לירדן גם הוא, הבעיה האמיתית תהיה מים. ומדינת ישראל, שוב, כדרכה לפתור את הבעיות של המזרח התיכון, מתחילה להתפיל את מי הים. מתחילה להתפיל מי ים, מה שבמקומות אחרים בכלל לא חושבים על זה בכלל. רק הורסים את המעיינות, הורסים את מי התהום, הם רק מקלקלים. ומדינת ישראל כל הזמן עוסקת בלתקן. וגם שם יש מצוקת דיור, מצוקת אדמה, מצוקת נחלות, רצינית ביותר. והנה המנושל הפך למושל, ובני עמון באים אליו ואומרים שטחים תמורת שלום. הם רוצים עוד אדמה. שוב, יגבירו את ה... עכשיו יפתח הגלעדי מבין מה זה מצוקת דיור. הוא היה בסרט הזה. הוא בעצמו סבל מזה. והנה עכשיו באים אפרים, ומאיימים לשרוף אותו, את הבית שלו, את השלטון, את סממן השלטון וכדומה. איך הוא מצליח לגייס את כל אנשי גלעד? תסתכלו בפסוק, תראו מה כתוב. כי אמרו, למה הם עיקו אותם? למה אנשי גלעד עיקו את אפרים? תסתכלו מה כתוב בפסוק. כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד. אני קורא את זה לפי הטעמים, תסתכלו. כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד. בתוך אפרים, בתוך מנשה. אנשי הגלעד הם פליטים של אפרים. אתם פליטי אפרים, בתוך אפרים, בתוך מנשה. זאת אומרת, הגלעד שייך לנו. הגלעד שייך לנו. אנחנו נחליט מי יקבל מה, מי יגור איפה. אתם מבינים איך זה הפך להיות בעיה? כי כבר שנים יש פה איזה סכסוך קרקעות, שבט אפרים לוטש את עיניו על הגלעד, בטענה שעכשיו זה שייך להם. ולכן, בכזאת קלות, מצליח יפתח הגלעדי להגיד להם, חבר'ה, זה בעיה שלי, זה בעיה של כולכם. עוד פעם אדמות. שטחים תמורת מלחמה. אתם רוצים שהאדמה הזאת תישאר בידיכם? אתה רוצה להמשיך לגור בבית שלך? אז בואו נצא להילחם נגדם. הם אויבים שלנו, להילחם בנו. הם הופכים להיות אויב. צערנו נצטרך לעצור כאן, ונמשיך בפעם הבאה בתוצאות המלחמה, ובסממנים שלה. עד כאן.